ויגש אליו יהודה. ויאמר בי אדוני, אדבר לעבדך דבר באוזני אדוני, והליכה רבך בעבדך, כי חמוך כפרו. אומר שפת אמת. ויגש אליו יהודה, למי? למי ניגש יהודה? לא כתוב כאן. אנחנו מבינים בהמשך. אבל נאמר כך, ללמד לך שבעצם יהודה ניגש לריבונו של עולם. כלומר, כל מה שקורה בעולם, הרי ריבונו של עולם מסבב את זה. אין שום דבר שקורה בעולם שזה לא בא על ידי ההשגחה האלוקית. מה שיוסף עושה, זה שליחותו של הקדוש ברוך הוא. ויגש אליו יהודה. יהודה מלשון הודעה, מלשון התבטלות, מלשון יהודי, כך אומר שפת אמת. הוא מכיר בדבר הזה, שהכל מה, כאן, מה שמתגלגל, זה מתגלגל על ידי ריבונו של עולם. הוא מפרט את כל המאורע שהיה, את כל השתלשלות הדברים, שבעצם אין בזה שום חידוש, כי גם יוסף יודע את כל מה שהוא מספר לו. ולמה הוא מפרט את כל הדברים? הוא עושה חשבון, הוא מתבונן. ריבונו של עולם מסדר את הדברים באופן כזה. הוא מגלגל את הדברים שיוסף שואל האם יש לכם אח, ואחר כך אין לנו ברירה אלא להביא אותו. את כל הסיפור הזה הוא מתבונן. הקדוש ברוך הוא מנהל כאן איזה מהלך. והכל כמובן לטובה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אז אם כן, התפקיד שלי כאן הוא להתבטא לפני הקדוש ברוך הוא, לפני רצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גלגל שאני יהיה ערב, כי אני קיבלתי ערבות על, 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 על בנימין, ואני עכשיו כנראה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מטיל עליי, שאני אקבל כנס תחתיו מפני שאני ערב עליו. ההתבטלות הזאת כלפי שמיה, כשאדם יודע שכל צרה כביכול שבא, זה לא צרה, זה בעצם דבר טוב, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה. כשאדם מתבונן ככה בעומק בהנהגה האלוקית, אז הצרה מתהפכת לטובה. כי מתבלה שבאמת זה לא צרה, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה. ואז מופיע הטובה, התברר שבעצם לא, הוא לא צריך למצוא להיות עבד וכדומה, אלא הכל המהלך מתגלגל לטובה. אמונה פשוטה, ברורה, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. התבודנות בהצהרה ובהנהגה האלוקית, ואיך הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים, מתבונן, ריבונו שמגלגל ורוצה שכך יהיו פני הדברים, והרי הכל בוודאי לטובה, נהפך הדבר לטובה. זה מה שאמר תמיד נחום איש גמזו, כל מי דוד רחמנה לטובה, גמזו לטובה. אנחנו ממשיכים. המפגש הגדול שבין יוסף לאחיו, ואחר כך שבין יוסף ליעקב. וחז"ל אומרים לנו שמה שקרה שם, יוסף נופל על צווארי אביו, ולא כתוב מה עשה יעקב. וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. אומרים חז"ל שיעקב אבינו, הוא קרא באותה שעה קריאת שמע. הדבר מאוד מאוד צריך בירור. לא מצא זמן אחר לקרוא קריאת שמע, רק כשהוא רואה יוסף מתקרב אליו, אז הוא קורא קריאת שמע. ואם זה היה זמן קריאת שמע, בדיוק זה הזמן, זה הזמן שצריך לקרוא קריאת שמע, אז גם יוסף היה צריך לקרוא קריאת שמע. אומר המהר"ל, יוסף גם כן קרא קריאת שמע, אבל יש דין מורה, ואפשר להפסיק מפני מורה, עם אדם, מפני המלך, מפני אביו. אז יוסף הפסיק, אבל יעקב הוא אבא שלו, אז הוא המשיך לקרוא קריאת שמע. אבל מוסיף המהר"ל יותר תוספת נוספת. והוא אומר, יעקב, כשראה את יוסף, וראה את ההנהגה האלוקית, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא מגלגל, שיוסף חי, ולא סתם חי, יוסף הוא נהיה מושל בכל ארץ מצרים, השמחה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא מגלגל, מביא לו, הוא רצה לבטא אותה, וקרא קריאת שמע. אז זה הסבר על יעקב, כלומר יעקב ראה את הגודל השמחה הזאת, גודל השעה הזאת, יטוב השם הגדול שמופיע אליו, והוא מודיע לקדוש ברוך הוא, מקבל עליו עול מלכות שמיים, מוביל את כל השמחה הזאת אל המקורה, אל ריבונו של עולם שהוא עשה את כל הדברים הללו. מה יוסף? זה לא מסביר המהר"ל. אבל אנחנו יכולים גם כן לבאר. שיוסף, יש שתי דרכי עבודה בעבודת השם. יש עבודה פנימית רוחנית, יש עבודה שבתוך המציאות. יוסף, בתוך הכיבוד אב הזה, בתוך החיבוק הזה והיפול על צוואריו, הוא מכניס את הכל בתוך קדושה. זה בכלל עניינו של יוסף. שיוסף, הוא מכניס את הקדושה בתוך המציאות. מבחינה של דגים, דדגול הרוב בקרב הארץ, זה התכונה של יוסף, שהוא עושה עבודה בניסטה, לא בגילוי, אלא בסתר. ומחוץ מתנהג באופן הטבעי, הנורמלי, אבל זה כל זה מכוון עם כוונות פנימיות, תחושות פנימיות. הוא נופל על צווארי אביו, אבל הנפילה על צווארי אביו, זה כביכול התחברות לריבונו של עולם. וזה אולי ההבדל בין הדרך של יהודה ויוסף. המדרש אומר, ויתן את קולו בבכי, ולא יכלו אחיו לענות אותו. אבא כהן ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. רבי לעזר בן עזריה גם כן אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף הצדיק, שהוא בשר ודם, כשהוכיח את אחיו, לא יכלו לעמוד בתוכחתו? הקדוש ברוך הוא, שהוא דיין ובעל דין, ויושב על כיסא דין, ודן כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה, שאין כל בשר יכולים לעמוד בפניו. המפגש הזה, שלא יכלו אחיו לענות אותו, לומד מזה רבי אלעזר בן עזריה ואבא כהן ברדלה, לומדים מזה התבוננות, אוי לנו מיום הדין, מיום התוכחה. אם בפני בשר ודם לא יכולים לענות קל וחומר לפני ריבונו של עולם. מה הרגישו האחים? אפשר להסביר את זה באופן הפשוט, החיצוני, איזה בוזיונות, האח שעשו לו את הרעות האלה, עכשיו הם עומדים בפניו, והוא המושל שלהם, והוא השולט. איזה קושי עצום ונורא ובושה כזאת. מה יענו? לא יכולים אחיו לענות אותו. אפשר להסביר את זה גם יותר עמוק. הם היו בטוחים שהדרך שלהם נכונה. אמנם אנחנו רואים שהם הצטערו וחשבו שאולי זה לא היה, הם הגזימו במה שהם עשו ליוסף, אבל הייתה להם השקפת עולם שיוסף הוא לא מתנהג כהוגן והוא מסוכן, והם חשבו שאיך שהוא צריך להרחיק אותו. השאלה איך להרחיק אותו, האם ממש להרוג אותו, האם למכור אותו באופן אחר, אבל הוא לא בסדר. הם היו חלוקים עליו בהשקפת העולם. הם חשבו שהדרך של יוסף היא מסוכנת, ואסור שהדרך הזאת תהיה יחד איתם. היא יכולה להרוס ויכולה לקלקל הכל. והנה הם נפגשים עם יוסף, ושהוא מאוד מאוד הצליח והגיע להיות מושל בכל ארץ מצרים. זאת אומרת שהדרך שלו היא דרך כן נכונה. זאת אומרת שאנחנו טעינו, שאנחנו פסלנו אותו, ובעצם הוא... זה משהו רוחני, זה שבר בהשקפת העולם. זה הייתה לנו, כל השקפת העולם שלנו הייתה שגויה. והשקפת עולם אמונית, והיה כאן איזה שגיאה, שאנחנו פסלנו אותו. והנה ריבונו של עולם מראה לנו שזה הייתה טעות, שזה לא היה נכון כל מה שאנחנו עשינו לו. זה משהו עמוק, זה משהו בפנים, כל השקפת עולם פתאום מתעררת. לא יכלו אחיו לענות אותם. מתברר שיכול להיות שתי דרכים בעבודת השם. לא רק דרך אחת. יש דרך של יהודה ויש דרך של יוסף. כידוע שיש יכולות להיות שתי דרכים. יש כאלה שאומרים צריכים להתרכז בפנים, ביחד, להתקדם ולהתמסר ולא להתפזר. ולא, האיכות יותר חשובה. לגדל, לגדול, כמה תלמידי חכמים, מצוינים, נפלאים, יוצאים מן הכלל, שהם ממש יהיו עובדי השם הכי גדולים, זה העיקר. ויש כאלה שיכולה להיות השקפת עולם אחרת, שכמה שיהיו יותר עובדי השם, אפילו שלא יהיו בדרגה כזאת מושלמת, אבל הכמות היא חשובה, לא רק האיכות חשובה. חשוב שיהיה כמה שיותר מרביצי תורה וכדומה, כמה שיהיו לומדי תורה, ואפילו שלא יהיו מושלמים בכל הדברים, אבל יהיו רבים רבים מאוד, זה הגודל של עבודת השם. וחילוקי דעות. אז אם יש רק דרך אחת נכונה, יכול להיות שיש מקום גם להסתכלות כזאת, גם להסתכלות אחרת. יכול להיות, אני אומר כאפשרות, דרך הדרישה, המדרש, שהשיטה של יהודה וכל השבטים הייתה שיטה של התרכזות פנימה בבית המדרש. אנחנו בני ישראל צריכים לעסוק בעצמנו, בתוך עצמנו, ולגדול ולתעצם, וכל הזמן לעלות במדרגות עבודת השם, ולא להתפזר על כל העמים. יוסף, מדינה אחרת, שצריך להשפיע על כל העמים כולם. וזה מה שקורה, זה מה שיוסף עושה. ואחר כך אפרים בעמים מתבולל, גם ההמשך של יוסף, זה מהשקפת עולם כזאת, של להשפיע לכל הרוחב. אז מה, הם לא צדקו? הם לא צדקו בזה שהם חשבו שרק דרך אחת יש. אני אומר את זה על דרך הדוגמה, יכול להיות באופן הפוך אפילו, אבל על כל פנים, לא רק השקפת עולם אחת יש, יש כמה השקפות עולם. כמה דרכים בעבודת השם, לא רק דרך אחת בעבודת השם. אם אתה חושב שרק הדרך האחת בעבודת השם, זה טעות, זה שגיאה. ומכאן אנחנו הולכים על, אז זה בעצם המחלוקת הזאת שנמשכת אחר כך בין יוסף ויהודה, נמשכת אחר כך בשני בהתפלגות המלוכה, אפרים ויהודה, ונמשכת ונמשכת ונמשכת, והנביא יחזקאל, קראנו עכשיו בהפטרה, שהנביא יחזקאל מתנבא שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחד את עץ אפרים ואת עץ יהודה לעץ אחד, ומלך אחד יהיה עליהם, נשיא אחד יהיה עליהם, תהיה לעתיד לבוא אחדות. והתפקיד שלנו כמובן, לקדם את האחדות הזאת, ואני רוצה קצת להעמיק בעניין הזה. יש מאמרי חז"ל שאנחנו צריכים להתבונן בהם היטב. אמרו חכמים במדרש, במדרש רבה ואיקרא פרשת אמור, פרשה חבב עוד ב', רבי יוסי ממלכיה ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמרו, מצינו תינוקות בימי דוד שלא תמו טעם חטא, היודעים לדרוש את התורה ממתת פעמים טמא וממתת פעמים טהור. ואחר כל השבח הזה יוצאים למלחמה ונופלים על ידי שהיו בהם דלטורים, דברי לשון הרע, היה בהם סכסוכים, הם לא היו מאוחדים, היו נופלים בגלל שהיו בהם דלטורים. אבל דורו של אחיו כולו עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היו דלטורים, היו יוצאים למלחמה ונוצחים. המדרש הזה תמוע, ממש לא מבין. בזמן דוד כולם היו יומדי תורה, לוט, והיו שם תינוקות שלא תאמו תם חטא, ידעו לדרוש את התורה ממתת פנים לכאן וממתת פנים לכאן. זאת אומרת, ממש היה אז שפע של אורה של תורה בישראל, ולא מנצחים, בגלל שיש בהם לדברי לשון הרע. ואחר שכולם עובדי עבודה זרה, כולם, כך כתוב במדרש, אבל כיוון שלא היו בהם דלטורים, הם היו יוצאים מהמחרבם ונצחים. עובדי עבודה זרה נוצחים, ולומדי תורה נכשלים. ממש, צריך להבין את המדרש הזה. הדברים של המדרש הזה זה לא מדרש אחד, היינו יכולים להגיד אולי זה דעה חריגה, אומרת ככה באופן קיצוני. אבל הדברים חוזרים במסכת דרך ארץ זוטה, בפרק ט' שם. היה רב אלעזר הכפר אומר, אהוב את השלום ושנוא את המחלוקת. גדול השלום, שאפילו עובדי עבודה זרה ויש שלום ביניהם, כביכול אין השכינה יכולה לנגוע בהם. שנאמר חבור עצבים אפרים, הנח לו. כלומר, אם הוא חבור, אם הוא ביחד מאוחד, אף על פי שהוא עצבים, שהוא עובד עבודה זרה, הנח לו. ואם יש בהם מחלוקת, נאמר, בהם חלק ליבם, אתה ישמו. אם יש מחלוקת, אז הם לא מצליחים. המדרש הזה, שהוא נמצא בדרך ארץ זוטה, הוא חוזר גם בבראשית רבה. רבי אומר, גדול השלום. כלומר, זה לא איזה דעה אחת שאנחנו יכולים להגיד. יש גם דעה כזאת, אבל לא הדעה מקובלת. כי מה פתאום שעובדי עבודה זרה הם יצליחו, ואנשים שאנשי תורה לא יצליחו בגלל אלטורים, בגלל סכסוכים. אבל אנחנו רואים שזה חוזר כמה פעמים, פעם בשם רבי יוסי ורבי יהושע, דיר סכנין, פעם בשם רבי אלעזר, פעם בשם רבי, וזה לא הבאתי את כל המקומות, שזה חוזר כמה פעמים הדבר הזה, שכשמאוחדים אפילו עובדי עבודה זרה נוצחים. צריך להבין את הדבר הזה, ממש לא מובן. לכאורה צריך להתרחק מעובדי עבודה זרה, ולא להתאחד איתם יחד. יש עוד מאמר חז"ל. במסכת כריתות בדף וב, אמר רבי חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. שערי חל בנה, ריחה רע, ומנה הכתוב עם סימני הקטורת. אביי אמר, מהכה, ואגודתו על ארץ יסדה. כלומר, ראיה אחרת שצריכים להיות ביחד. שגם כשנמצאים באגודה אחת, אז מצליחים. זאת אומרת, תענית צריך שיהיו בה מפושעי ישראל. האחרת היא לא תענית. מה פירוש לא תענית? היא לא תענית ציבור, היא תענית יחיד. תענית ציבור צריך שיהיה בה מפושעי ישראל. ואם יש רק צדיקים, אז לא, זה לא תענית ציבור. אם אתה מכניס אדם פושע בתוך התענית, אז זה מקלקל. זה לא מסכן. מה פתאום צריכים להכניס פושעים? פושיע, זאת אומרת, זה אדם שהוא מחלל שבת, עושה עבירות אחרות, איומות ונוראות, אבל הוא רוצה להשתתף בתענית. הוא לא חזר בו עכשיו בתשובה, והחליט עכשיו, אלא יש תענית, תענית מפני שקרה משהו, או שאין גשמים, או תענית דבר אחר, והוא רוצה להשתתף בתענית, אבל הוא נשאר בדרכו, דרכו הרעה. כן. היה פעם ששלושת הילדים, הנערים, שלא ידעו מה קרה להם, כולם התעוררו להתפלל, וגם רשעים רצו להתפלל. לצרף אותם למניין, זה נהיה ציבור, זה נהיה גדר של ציבור. זה דבר שצריך ביור. למה? למה הם צדיקים לבד מתפללים? ואני רואה שלפעמים אומרים, נעשו תענית של צדיקים בזמן שיש אין גשמים וכדומה, אז לפעמים מקובלים, מתאספים יחד, עושים תענית, עושים תפילות, ולא מחפשים איזה פושע שיסתתף איתם בתפילה, ואז יהיה תפילה של ציבור. אבל הגמרא במסכת כריתות אומרת שבאופן כזה זה נהיה ציבור, בלי שיהיה פושעי ישראל, תענית שאין בה מפושעי ישראל. זאת אומרת, אתה מכריז תענית, אתה צריך לחפש איזה פושעים שיצפצו בתפילה, כדי שיהיה תענית ציבור. אם לא באח, אם אין בה מפושעי ישראל, זה תענית פרטית. וההבדל בין ציבור ופרטי, הוא הבדל גדול מאוד בקבלת התפילה. תפילה בציבור היא מתקבלת, בכל קוראינו אלה, יחיד שמתפלל, רק דרשו השם בהימצאוק, ראו באותו קרוב. רק בזמנים מסוימים התפילה מתקבל. אנחנו נביא עוד איזה משנה שצריך להבין אותה. המשנה במסרת מגילה בדף חפי אומרת, האומר יברכוך טובים, הרי זו דרך מינות. המשנה אומרת, אם אדם אומר, מתפלל לגיבון השולם, הוא אומר יברכוך טובים, זו דרך מינות. פרש רשי, שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום. וחכמים למדו מחלבנה, שריחה רע, ומניה הכתוב בין סמני הקטורת, שמצריכן הכתוב בהרצאתן, להיות באגודה אחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצריך שגם החלבנה תהיה יחד, כשאתה מרצה, כשאתה מקריב קורבן, כשאתה מביא מנחה, להיות באגודה אחת. וזאת אומרת, מי שאומר יברכו חטובים, מי צריך שרשעים יברכו אותו? הוא אומר יברכו חטובים, זה דרך מינות. זה מין, בדרך מינות, זה דרך עבודה זרה. וכן כתב תוספות, יברכו חטובים שמוציא רשעים מן הכלל. מי שמוציא רשעים מן הכלל, זה דרך מינות. לכאורה, צריכים להוציא רשעים מן הכלל. הרשעים, הם צריכים להרחיק אותם. ולא לחפש את זה, ולא להתחבר אליהם, צריכים להתרחק מהם. אז ראשית כל בסברה אנחנו צריכים להבין מהי הדרך הזאת שאנחנו רואים שחכמים כל הזמן אומרים שצריך כולם להיות ביחד, אחדות שכוללת את כולם. וגם זה חורה נוגד את דברי המשנה בפרקי אבות. המשנה בפרקי אבות אומרת, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע. ובאבות רבי נתן, אל תתחבר לרשע אפילו לתורה. אז ממש ההפך. זאת אומרת שאסור להתחבר לרשעים. ואפילו לדברי תורה, זאת אומרת, אפילו ללמוד איתו ביחד תורה, לעשות חברותה, או אני יודע, לצרף אותו לשיעורים. מסתום גם לתפילה. אז זה סותר. אסור להתחבר לרשע. אז אם מתחברים לרשע זה חיסרון. אז למה החכמים אומרים שצריך לצרף פושעי ישראל לתפילה? צריך להבין את הסתירה הזאת. מלבד עצם הדבר, כמו שאמרתי, עצם הדבר להבין מה הערך של שלום, אם זה יחד עם רשעים, עם עובדי עבודה זרה, או רשעים אחרים. בספר חרדים, הוא אומר, ציווה השם, בפרק א' בספר חרדים, ציווה השם לעם אשר בחר בו, ואהבת לרעך כמוך, כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך, וגם מצוות אחרות שבין אדם לחברו, והתכוון יתברך לעשותה איחוד אחד. כלומר, שלעשות את עם ישראל, המצוות שבין אדם לחברו, הם עושות את עם ישראל לאיחוד, מיוחדים, ביחד כולם מאוחדים. שיהיה דוגמה של עולמות שעליהם, שכולם מאוחדים. כלומר, עם ישראל פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות שמאחדות אותנו, כדי שאנחנו נהיה דוגמה לעולמות עליונים של מעלה, ששם העולמות מאוחדים, וכך צריכים אנחנו להיות כאן בעולם הזה. ואם חליל אבי חס, אם מצא מחלוקת ופירוד, לא ישרה בתוכם. הקדוש ברוך הוא לא שורה בתוכם. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק, והוא באחד ומי ישיבנו, שהקדוש ברוך הוא לא שורה במקום פירוד, אלא במקום איחוד. וכשישראל בשלום זה עם זה, אין שטן נוגע בהם, שנאמר חבור הצבים אפרים, הנח לו, ושכינתו אינה מסתלקת מביניהם, אפילו עובדי עבודה זרה. וזה הפירוש הוא מי ישיבנו, כלומר, אין שום אבון יכול לגרום סילוק שכינתו מעליהם, כשהם הוא באחד, כשהם מוחדים. ודוגמה מדורו של אחיו, שוב פעם הוא משתמש בדברי חז"ל אלה, שדורו של אחיו שהיו כולם עובדי עבודה זרה, אז הוא מגדיר, הספר החרדים, אז השכינה שרתה ביניהם. במדרש כתוב שהם היו נוצחים במלחמה, אבל לא כתוב שהשכינה שרתה ביניהם. והוא אומר, השכינה שרתה ביניהם. כלומר, האחדות בישראל גורמת להשראת שכינה. למה? אם זה אחדות עם עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה, הם מרחיקים את השכינה. הם עושים ההפך. צריך להתבונן בזה. אז מה באמת התשובה? באמת התשובה היא עמוקה, היא לא כל כך פשוטה. באופן שטחי, לא מובן. הקושיה גדולה, נראה שהיא יותר גדולה מהתשובה. אבל כשמתעמקים, חייבים אנחנו לחפש תשובה. למה באמת אחדות שכוללת כולם, גם עובדי עבודה זרה, מה הערך שלה? כאילו אנחנו מבינים מדברי חז"ל אלה שאחדות זה לא אמצעי, שלום זה לא כלי, רק כלי המחזיק ברכה, כמו שאמרו חז"ל, ששלום זה כלי המחזיק ברכה. אם מאוחדים, אז אפשר לעשות הרבה דברים יותר, בהצלחה יותר גדולה מאשר כל אחד עובד לעצמו. וכל כל התחברות היא גורמת להצלחות. כי אחד ירדוף אלף ושניים ירדפו רבבה. תמיד ביחד אפשר להצליח לעשות הרבה יותר מאשר לבד. אז אחדות זה כלי, כלי שמחזיק ברכה. אבל כלי זה אמצעי, זה לא מטרה. ונראה מדברי החכמים כאן שהאחדות זה מטרה. וזה מה שאמר הספר חרדים, כשעם ישראל מאוחד, אז מופיע שם השם אחד. אף על פי שהם עובדי עבודה זרה, אבל הם מאוחדים, אז מופיע שם השם אחד. איך להבין את הדבר הזה? אני רוצה שנתבונן. עם ישראל הוא העם שנושא את שם השם בעולם. בלי עם ישראל אין מי שנושא את שם השם בעולם. לא מכירים את ריבונו של עולם. יכול להיות אם הקדוש ברוך הוא יעשה אפילו ניסים ונפלאות על טבעים, ורואים איזה משהו מיוחד, אבל אין מי שמודיע, זה ריבונו של עולם שעושה את זה. אז יגידו שזה מקרי, זה צונמי, זה מקרי, זה לא, זה הטבע שלפעמים מתפרץ, שלפעמים הוא לא הולך בדרכי הטבע, יש מפעם לפעם התפרצויות, לא טבעיות. אבל זה חלק מסדרי הטבע. בלי שיש עם ישראל, שהוא מכריז ומודיע, יש השם אלוקינו, השם אחד, אלוהי האלוהים, גדול, הוא המקור של הכל, כל הבריאה כולה, כל המציאות כולה, מריבונו של עולם האחד. זה רק ישראל, הם נושאים את שם השם האחד. הם קוראים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הם נושאים את אלוקי ישראל, שם אלוקי ישראל שהוא אחד. זה, ועם ישראל הוא מחובר בקיים בקדוש ברוך הוא. מה שקורה לעם ישראל, זה קשור בשם של הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל מצליח, אז שמו מתקדש. כשעם ישראל חלילה בגלות, מתחלל שמו, כמו שאומר הנביא יחזקאל. זאת אומרת, יש קשר מוחלט בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. מבחינת הקריאה בשם השם. הקדוש ברוך הוא קשר את שמו בנו. ונתן לנו את התורה, כדי שאנחנו על ידי התורה, על ידי הנביאים, הדרכה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, על ידי זה אנחנו מופיעים את דבר השם בעולם. ועם ישראל כעם, הוא נבחר, לא כפרטים, כל אחד מישראל, יש לו איזה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, קשר, איזה מין קשר מיוחד לבדו. כל עם ישראל, כעם, וכל עם ישראל, כשאנחנו אומרים כל עם ישראל, אנחנו מקווים כל עם ישראל בעולם, זאת אומרת, לא כל עם ישראל עכשיו, כל עם ישראל בכל הדורות כולם, יש מציאות אחד של עם ישראל, ועם ישראל הזה, הוא נושא את שם השם בעולם. כל מי שרואה יהודי, הוא יודע, יש איזה דרך כזאת שעם ישראל נושא, והיהודי הזה הוא בעצם מייצג את הדרך הזאת. אפילו שהוא יגיד שהוא לא מייצג, אפילו שהוא יגיד ההפך. אבל הוא קורא לעצמו יהודי, הוא רוצה לשייך על חלק מעם היהודי, אז זאת אומרת, הוא בעצם חלק מעם שהעם הזה נושא את שם השם בעולם. בן שיגיד שהוא לא רוצה לשאת, הוא כן לשאת, אבל הוא רוצה להישאר יהודי, אז הוא קשור, הוא חלק מעם ישראל, חלק מעם ישראל של כל הדורות, חלק מעם ישראל שקורא בשם השם. אז הוא שייך לעם התורה, הוא שייך לעם ריבונו של עולם, אלוקי ישראל. וזה אי אפשר להפריד. אז לכן כשנפגע יהודי, אפילו שהוא רחוק מתורה ומצוות, ואפילו שהוא להפך וכאילו כביכול נגד קיומם של תורה ומצוות, אבל הוא לא, עדיין הוא לא עזב את העם היהודי. הוא יהודי. אז אם הוא נהרג בגלל שהוא יהודי, אף על פי שהוא מתנהג לא כמו יהודי, אבל הוא נהרג בגלל שהוא יהודי, למרות שהוא מתנהג אחרת, ולמה באמת הורגים אותו אם הוא מתנהג אחרת? כי הם אומרים, זה לא יעזור לך, אתה יהודי, ואתה מייצג דרך, ואנחנו נגד הדרך הזאת, ולכן הם הורגים אותו. אז הוא מקדש שם שמיים. אם חל פעלילה ומישהו עוזב את העם היהודי, זה משהו אחר. אבל אם מישהו נשאר בתוך העם היהודי, אבל הוא לא קורא בשם השם, אז זה לא יעזור לו. הוא חלק ממהלך שכן קורא בשם השם, והוא לא נפרד ממנו. על כן, זה צריך להיות ההסברה, שכשעם ישראל מאוחד, אפילו שהם עובדי עבודה זרה, הם מאוחדים, השם, השם אחד מופיע, כי עם ישראל מופיע את אחדות השם. אין מישהו אחר שמופיע את אחדות השם, רק עם ישראל. אז גם כשעם ישראל מפורד, אם הוא מאוחד, הוא מופיע את אחדות השם. זה לא אומר שלא יקבלו עונש על העבירות שהם עושים. אבל שם השם, השכינה מופיע, נמצאת כאן. זה משהו שמורכב, כלומר, מצד אחד, הם, על ידי שהם עושים עבירות מסתלק את השכינה. אבל מצד שני, כיוון שהם מאוחדים, אז יש שכינה. אז יש כאן בחינות שונות. מבחינה אחת, באמת, השכינה מאוד מופיעה, אולי זו הבחינה יותר חזקה ויותר דומיננטית, ומבחינה שנייה, מה שכל אחד באופן אישי עושה עבירות, אז הוא מצמצם את ההופעה של השכינה. המציאות היא מורכבת. אבל מה מכריע? חז"ל מלמדים אותנו. כשעם ישראל מאוחד, אז השכינה שורה, כמו שאומר הספר החרדים, ונוצחים במלחמה, מפני שהם מוחדים, והם, הקדוש ברוך הוא צריך שעם ישראל יישאר, שהוא יצליח, כי עם ישראל נושא את שם השם בעולם. אז זאת אומרת, בעצם כאן השורש של סגולת ישראל מתברר על דברי חכמינו זיכרונם לברכה. עובדי עבודה זרה, כביכול, אבל הם יהודים. יש להם הסגולה של עם ישראל, והם נושאים את שם השם בעולם בין אומרים במפורש, בין לא אומרים במפורש, עצם מציאותם של עם ישראל בעולם כבר מחוברת עם שם השם בעולם. זה התחיל ביציאת מצרים, זה התחיל באברהם אבינו, וזה נמשך כל הדורות, שהקדוש ברוך הוא קשר את שמו בשמנו. אז נתעורר את הקושייה עדיין שיש, אבל מאמר חז"ל אחר, המשנה בפרקי אבות אומרת, רב אליעזר הקפר אומר, הרחק משכן ברע, ואל תתחבר לרשע. זאת, והאם הרי כשמתחברים לרשעים, יוצרים אחדות. צריך לתרץ, שיש לחלק בין ההלכה ליחידים, בין ההלכה לציבור. הכלל צריך להיות מאוחד. באופן אישי פרטי, האם אני צריך לקחת, להתחבר לשכן רע? לא. לחברה, לא. הוא חלק מכל הכלל של ישראל, ובתוך חלק מכלל ישראל, כולנו שייכים לדרך אחת, למקור אחד, אבל באופן פרטי, אם זה יכול להשפיע על האדם, ההתחברות הזאת יכולה להרחיק אותו מקיום תורה ומצוות, אל תתחבר לרשע. הרחק, הרחק משכם. לא צריך להיות בקרבה שיכולה לגרום נזק רוחני, קלקול רוחני. אבל אם זה לא יגרום קלקול רוחני, אז יש לנו את אהרון הכהן. חז"ל אמרו הרחק משכן רע, בלעזר כפר אומר הרחק משכן רע, אבל בפרקי אבות כתוב, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז אהרון לא בסדר, הוא מתחבר לרשע. הוא אוהב את הבריות, הבריות כולם, אפילו רחוקים. בילו מילה בריות אומרת שהם אנשים פשוטים, שלא, שהם סתם בריות. ואף על פי כן, תאהב את הבריאות. התשובה היא, אהרון הכהן לא היה מושפע מהקרבה לרשעים. הם היו מושפעים ממנו. אבל צריכים לעשות הפרדה, וכך מורנו ורבינו הרב ציודה היה אומר. אוהב את הבריאות זה לא בשביל מקרבן לתורה, זה לא אמצעי. אוהב את הבריאות זה דבר בפני עצמו. צריך לאהוב את הבריאות עם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. צריך לאהוב את הבריאות. ועוד יש מצווה לקרבן לתורה. אבל לא אמצעי אוהב את הבריאות בשביל לקרבן לתורה. אולי אפשר לא להגיד לו שזה לא אמצעי, אבל זה מה שקורה. אתה אוהב את הבריאות, וזה מה שעשה אהרון. אז ממילא הם התקרבו לתורה, הוא לא היה מקרבן בכלל. כמו שעבוד רבי נתן, אז הוא נותן הסברה איך אהרון היה מתנהג. אהרון היה הולך ברחוב ורואה אדם רשע. אז הוא היה מתעניין בשלמה. הוא היה אוהב אותו, מגלה אליו אהבה. מי אתה? מה אתה עושה? מתעניין מאנשים. אותו הרשע, הוא לא היה אומר לו שום דבר. רק היה פשוט אוהב את הבריות וראו שהוא אוהב את כולם. וכל אלה שהוא אהב אותם, אז הרשע שראה שהוא אוהב אותו, אמר לעצמו, אם אהרון היה יודע על ההתנהגות שלו, אז הוא היה מאוד מצטער על זה. ואני לא יכול לעשות, אהרון כל כך אוהב אותי, אני לא יכול לעשות צער לו. אז הוא היה גורם לו לחזור בתשובה. היה מתקרב לתורה. בלי שאהרון דיבר איתו בכלל, מילים כאלה כדאי לך לחזור בתשובה, זה דרך נכונה וכדומה. לא היה... היה פשוט אוהב את הבריאות, והתוצאה היה מקרבן לתורה. הם היו מתקרבים לתורה. מובן שאם אדם יכול לקרב, מצווה לקרב את הבריאות, להכניס אותן תחת כנפי השכינה, אברהם אבינו היה מגייר, כזאת הנפש שהוא בחרן, יש מצווה לקרב, כמובן. אבל אהבת הבריאות היא ערך עצמי, ערך עצמי, אוהב את הבריאות, בתנאי שלא יתקלקל. זאת אומרת, אם אדם הוא במקום מוכני כזה, שאם הוא מקרב, אוהב את הבריות, אז הוא לא ייפול ממדרגתו, הוא חייב להיות אוהב את הבריות. אם מישהו, על ידי שהוא יאהב את הבריות, ויקרב אותם, ויהיה חבר שלהם, הוא עלול להתקלקל, הוא עלול לרדת, על זה אמרו, הרחק משכן רע, אל תקרב לרשע. זאת אומרת, באופן פרטי אישי, אז כל אחד צריך לחשוב כמובן על זה. לא צריכים לעשות בתי ספר עכשיו של דתיים, חילונים, כולם ביחד. תנועות נוער מורבות ודתיים חילונים ביחד. לא אהבת הבריות, האחדות, היא לא חייבת להיות, היא לא צריכה להיות באופן כזה. אבל הכרה שכל עם ישראל הוא עם אחד. ושכולנו, כל אחד, כל ישראל ערבים זה לזה. וכולנו מאוחדים, ושם השם מופיע על כולנו, לא על הצדיקים בלבד, על כל ישראל שם השם מופיע. ירבו הצדיקים, יופיע שם השם יותר בגדול על כל עם ישראל. אבל השם השם מופיע על כולם. וכל מי שהוא חלק מעם ישראל, כיוון שהוא חלק מעם ישראל, הוא מופיע את שם השם בעולם. בין שהוא יודע בין שהוא עושה את זה בפועל כדי להופיע את שם השם, בין שהוא לא עושה, בין שהוא עושה ההפך, לא משנה. עם ישראל הוא נושא את שם השם בעולם. התפיסה הזאת, תפיסה עמוקה, קשה מאוד לעשות את ההפרדה הזאת ולהכשיל מה הגבולות, מתי זה אל תתחבר לרשע, מתי זה אוהב את הבריות, מתי זה להתאחד ביחד, איך עושים את האחדות הזאת בלי שהיא גורמת לקלקולים. זה מורכב מאוד מאוד הדבר הזה, אבל לא בגלל שזה מורכב אנחנו יכולים לוותר ולהגיד בואו נתרחק, כי זה ממש מנוגד למה שחזל אמרו לנו. אז צריכים למצוא את הדרך הנכונה, איך באמת בלב להרגיש אחדות לכל עם ישראל, וכל מה שקורה אצל איזה חלק בישראל, זה לנו, זה קורה לנו. גם כשקורה צרה לאנשים רחוקים, זה נוגע לנו, זה נוגע לנו. מפני שכולם, כולם חלק אחד מהם, כולם ישראל. התפיסה הזאת. וזה בעצם הנבואה של חזקאל. שעתידים אנחנו לחזור להיות עם אחד. בגלל שאנחנו עם חכם ונבון, ועם עם קרונות, אז יש מחלוקות רבות, כי כל אחד נאמן לדרך שלו, חושב שהדרך הזאת היא נכונה, וחייבים ללכת כולם בדרך הזאת, ואם לא הולכים בדרך הזאת, אז הם טועים ומשובשים וכדומה. דווקא בגלל החוכמה שיש בישראל, העקרוניות של בישראל והאידיאלים שממלאים את ישראל, הם בעצם יוצרים מחלוקות. אבל עם ישראל הוא אחד, הוא חייב להתגבר על כל הקשיים, ההפרעות האלה, כאילו להתאחד ולהבין שיש דרכים שונות בעבודת השם. ראשית כל בבני התורה, יש דרכים שונות, וכל אחד עם כוונתו לשם שמיים, ואם הוא הולך על פי התורה ועל פי ההלכה, אז יש דרך הזאת ויש עוד דרך, ויש כמה דרכים בעבודת השם, והכל מיני ומיני התקלס אליי, וזה מה שהרב מסביר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. לא הכוונה שהם מרבים שלום במובן זה שהם מאוחדים, יותר הרב מסביר שהם מוסיפים שלמות, כלומר, כל אחד מוסיף עוד גוון בהופעת התורה, הגוון אחר, אבל מוסיפים הרבה הרבה גוונים, ואז התורה מופיעה בשלמותה, 70 פנים לתורה. אם יש רק דרך אחת, זה מצמצם את הופעת התורה, ואם יש הרבה דרכים, זה מופיע את התורה בגוונים שונים, בהדגשים שונים, והתורה מופיעה בכל שלמותה, וזה מה שאמרו, 70 פנים לתורה. זאת אומרת, לתפוס את הנקודה הזאת, כיוון, והיה עקב תשמעון, אז אומרים בחסידות, הרי בסוף אתם תשמעון, אז למה אתם מחכים? אז תשמעו כבר מעכשיו. הרי בסוף תהיו מאוחדים, אז למה לחכות? אז צריכים כבר משם. לקחת את עץ אפרים ואת עץ יהודה, ולחבר אותם ביחד, ולעשות אותם אחד. זה הנבואה שאנחנו קראנו היום, נבואת יחזקאל, ושנזכה במהרה לאחדות בעם ישראל.